היי לכן מאזינות ומאזינים, זה יאיר. אחרי מסע מרתק וארוך במיוחד, העונה הרביעית של הפודקאסט מתקרבת לסיומה. וזה הזמן לשמוע אתכם. אם יש לכם שאלה בנושאי גוף האדם או בנושא עולם הטבע שלנו, הקליטו אותה בוואטסאפ ושלחו אליי לטלפון 054-569-7787. אל תשכחו לציין את שמכם, גילכם ומהיכן אתם. בסוף העונה תוכלו לשמוע את עצמכם בפרקים חגיגיים של שאלות ותשובות בהשתתפות כל כוכבי מסע על גוף האדם מכל העונות. אל תחמיצו את פרקי סיום העונה. פרקי השאלות והתשובות יעלו החל מאמצע חודש פברואר.
מסע על גוף האדם, פודקאסט לילדים, כותב ומגיש דוקטור יאיר פוזניאק. משתתפים דניאל, יואב
ואילת פוזניאק.
אתם המאזינות והמאזינים שלנו מכירים אותי בתור דוקטור יאיר פוזניאק, עורך ומגיש הפודקאסט מסע אל גוף האדם. אבל יש כל מיני ילדות וילדים אחרים שמכירים אותי בכובעים אחרים. לא כובע אמיתי, כן? למשל, יואב ודניאל מכירים אותי בתור אבא יאיר. החברים שלי בלהקה שאני מנגן בה מכירים אותי בתור יאיר הבסיסט. אבל בכובע הכי מוכר שלי ביום יום, אני המורה יאיר. כן, כן. בעבודה הרגילה שלי, אני מורה בבית ספר, ממש כמו המורים שלכם. אני מלמד תלמידים בתיכון את מקצוע הביולוגיה. זה מצחיק, אבל אני חושב שזאת פעם ראשונה שאני מציין את המושג הזה, ביולוגיה, בפודקאסט. וזה מצחיק כי כל הפודקאסט הזה עוסק בעצם בביולוגיה. ביו זה חיים, לוגיה זה תורה. תורת הדברים החיים, ובזה בדיוק אנחנו עוסקים. אחד הדברים הכי מגניבים בללמד ביולוגיה, הוא שאני לא חייב ללמד את המקצוע הזה בכיתה. אם זה מקצוע שעוסק בעולם החי, הדבר הכי טבעי בעולם הוא לקיים את השיעורים בחוץ, בטבע. וזה בדיוק מה שעשיתי השבוע עם התלמידים שלי. הוצאתי אותם לשיעור מחוץ לכיתה ומתחת לצמחייה השופעת שיש לנו בבית הספר. ביקשתי מהם להצביע לי על כל מיני בתי גידול שהם רואים מסביבם. בית גידול הוא מקום שבו יש יצורים חיים. תלמיד אחד הצביע על כל סביבת בית הספר. בואו ננסה לראות אילו דברים חיים יש בחצר בית הספר. עצים גדולים, שיחים נמוכים, שיחים מטפסים על הגדר, ציפורים מסוגים שונים, זבובים ולפעמים אפילו חתול אחד או שניים. תלמידה אחרת הצביעה על אחד העצים וטענה שהוא בעצמו בית גידול, וזה נכון. העץ עצמו הוא גוף חי שמארח המון ציפורים, זחלים, חרקים וחיידקים. עוד תלמיד ציין שהעיר הרצליה כולה, שבה בית הספר נמצא, היא בית גידול, וגם זה נכון. יש בה המון בעלי חיים מסוג בני אדם, אבל גם המוני ציפורים, יתושים, לטאות, כלבים ועוד ועוד. כמה יצורים חיים. מדענים מאמינים כי יש לפחות 8 מיליון מינים של יצורים חיים בעולם, ואת רובם אנחנו בכלל לא מכירים עדיין. בשני הפרקים הבאים נחקור בתי גידול שונים, נגלה איך יצורים מתקיימים מהם ביחד, ואיך משפיעים בני האדם והפעולות שלהם על מגוון המינים. בית גידול הוא שטח שבו מתקיימים ביחד יצורים חיים. השטח הזה יכול להיות קטן, כמו למשל עץ אקליפטוס, או גדול, כמו מדבר סהרה. הוא יכול להיות כללי, כמו אוקיינוס, או מסוים, כמו האוקיינוס האטלנטי. בכל אחד מבתי הגידול מתקיימים גורמים שונים שהשילוב שלהם קובע את האופי של חברת היצורים החיים שיכולים להתקיים בו. למשל, הטמפרטורה, כמות האור או הצל, כמות הלחות באוויר, הרכב האדמה ועוד. בואו ניקח לדוגמה בית גידול של יער האמזונס. יער האמזונס הוא יער ענקי שנמצא בדרום אמריקה. במה מאופיין יער האמזונס? קודם כל, בטמפרטורות גבוהות יחסית ולחות גבוהה יחסית. זה בגלל שהוא קרוב לקו המשווה של כדור הארץ. העצים הגבוהים באמזונס מקבלים הרבה מאוד אור שמש. אבל מכיוון שהם כל כך גדולים, החלק התחתון של היער מתאפיין בהרבה מאוד צל, ובגלל זה בצמחים קטנים יותר. ביער יש הרבה מאוד מקומות מסתור, מחילות, חורים ועוד. חברת החי של האמזונס כוללת המוני מינים של ציפורים, יונקים קטנים, חרקים ופרוקי רגליים נוספים, אבל היא לא כוללת גמלים. גמלים חיים לרוב במדבר, שהוא בית גידול שונה לחלוטין. המדבר מאופיין בטמפרטורות גבוהות מאוד, לחות נמוכה, מעט מאוד מים ושטחים נרחבים של חול ללא הרבה מקומות מסתור. במדבר חיים יצורים שפעילים בעיקר בלילה, כמו נחשים, עקרבים ושועלי פנק, אבל לא חיים בו דובי קוטב. בית הגידול של הקוטב הצפוני מאופיין בטמפרטורות מאוד מאוד נמוכות, קרחונים לצד מים קרים מאוד ומחסור בצמחייה. מלבד דובי הקוטב, חיים שם גם שועלי קוטב וארנבי קוטב, אריות ים ועופות מים, אבל לא חיים בו חתולים. חתולים חיים בעיקר בבתי גידול עירוניים, וזה לא שחתול היא לא חיה שאוהבת טבע, כן? אבל חתול הוא חיה שבני האדם ביעטו לפני אלפי שנים. דיברנו על תהליך הביעוט באחד הפרקים הקודמים. ולחתולים העירוניים של היום קשה להסתדר בטבע, מכיוון שהם למדו כבר לסמוך על בני האדם, בעיקר שיספקו להם מזון. בית הגידול העירוני מאופיין בהמון מקומות מסתור שיוצרים הבתים, תעלות הביוב ועמודי החשמל. בטמפרטורות נוחות יחסית, בזיהום אוויר גבוה ובלא מעט צל. מלבד חתולים, חיים בו גם עכברים וחולדות, ציפורים ואחבישים, וכמובן, בני אדם. אלה היו רק כמה דוגמאות להמוני סוגים של בתי גידול. אם תחשבו על הדוגמאות לבעלי החיים שנתנו, תראו שהם מאוד מותאמים לבתי הגידול המסוימים שבהם הם נמצאים. וכדי להסביר את זה, אני רוצה להזמין שוב את אחד האורחים הכי ותיקים של מסע על גוף האדם. אתם בטח מנחשים במי מדובר. הלו?
מה קורה, תותח?
שמשון הקריש? למה התקשרת?
ביקשת את האורח הכי תותח שיתארח אי פעם במסע על גוף האדם, ומן הסתם התכוונת אליי.
האמת היא שלא התכוונתי אליך, התכוונתי לצ'ארלס דרווין.
צ'ארלס דרווין? אוקיי, זה בסדר, לא נעלבתי. מה שאתה רואה זה לא דמעות, זה רק זה מים מהאוקיינוס. אני הולך לרדת על גלידת צלופחים, ביי.
היי שמשון הזה, איזה יצור. הנה צ'ארלס מתקשר. היי צ'ארלס.
התגעגעת, אה?
בטח, לא עובר יום בלי שאני חושב עליך, צ'ארלס. יומיים אולי. האמת שהתקשרתי כדי שתסביר לי למה כל יצור מותאם לבית הגידול שלו. למשל, למה דוב קוטב לא יחזיק מעמד במדבר, ולמה בני אדם לא יחזיקו מעמד מתחת למים.
אני חושב שהדוגמאות שלך מדברות בעד עצמן. לאורך כל העונה הזאת, דיברתם על האופן שבו התפתחו יצורים חיים לאורך הרבה מאוד זמן. הזכרנו שלכל היצורים יש תכונות קצת שונות אחד מהשני, ומי שיותר מותאם לסביבה שבה הוא נמצא, שורד יותר זמן. זה גם מסביר בדיוק איך מותאמים בעלי החיים והצמחים לבתי הגידול שלהם. למשל, תחשוב על דוב הקוטב. לסבא של סבא בחזקת 3,000 של דוב הקוטב לא הייתה פרווה עבה ולבנה. הייתה לו כנראה פרווה קצת יותר קצרה ובצבע אחר. ועכשיו, תחשוב על כמה בעלי חיים כאלה שהגיעו, במקרה או שלא, לאזורי הקוטב הקרים מאוד. אם במקרה נולד להם צאצא שהפרווה שלו הייתה קצת יותר עבה, הוא היה מוגן יותר טוב מהקור, ולכן הצליח לשרוד יותר זמן. אם נולד צאצא שהפרווה שלו הייתה קצת יותר לבנה, הטרף שלו הבחין בו פחות, ולכן היה לו יותר קל למצוא אוכל, וגם פה הוא שרד יותר זמן. לאורך הרבה מאות שנים, הפרווה הלכה והתאבטה ונהייתה יותר לבנה, כי פרווה עבה ולבנה נותנת יתרון בקוטב הצפוני. אם במקרה היה נולד שם דוב עם פרווה דקה וצהובה, הוא לא היה מצליח לשרוד הרבה זמן, והתכונה הזאת הייתה נעלמת. You know what I'm saying? אתה מבין מה שאני אומר לך? לעומת זאת, אם בקבוצה של יצורים שהגיעו למדבר נולד יצור עם פרווה עבה ולבנה, בבית הגידול הזה יהיה לו חיסרון משמעותי, כי יהיה לו חם. והוא יהיה חשוף, ולכן הוא לא ישרוד שם. לעומת זאת, במדבר פרווה דקה וצהובה דווקא כן מהווה יתרון, ולכן הגמלים נראים כמו שהם נראים.
איזה עוד סוגים של התאמות יש?
יש שלושה סוגים מרכזיים. התאמה יכולה להיות במבנה של משהו. בואו ניקח לדוגמה את צמח הסביון. מכירים את החלק הזה בסביון שעושים עליו פו והוא אף ברוח? אלה הזרעים. הם מותאמים להיות קלים ודקים, בדיוק בצורה מושלמת לעוף ברוח מרחקים גדולים. או למשל, תסתכלו על כף היד שלכם. היא מותאמת בדיוק להחזיק דברים עדינים, בזה שיש בה ארבע אצבעות בכיוון אחד והגודל פונה בכיוון אחר. או תחשבו על הרגליים הארוכות של הגמל, שהן מספיק ארוכות כדי להרחיק אותו מחום החול של המדבר. סוג נוסף של התאמה קשור לתכונות ולתהליכים ביצורים. למשל, כשזיקית נמצאת על משטח כלשהו, היא יכולה לשנות את הצבע שלה לצבע של המשטח. ההתאמה הזאת עוזרת לה להסתוות יותר טוב ולהתחמק מהטורפים שלה. לשורשים של צמחים שחיים באדמות מלוחות מאוד, יש משאבות מיוחדות שיכולות לשאוב מלח מתוך התאים החוצה, אם צריך. ואצלנו, בני האדם, כשקר לנו, אנחנו רועדים, והתהליך הזה מייצר חום ומחמם אותנו. הסוג האחרון הוא התאמה של התנהגות. גם כשבעל חיים מתנהג בצורות מסוימות, הוא מעלה את היכולת שלו לשרוד. למשל, דגים מסוימים נוטים להתקבץ בקבוצות, וזה מקטין את הסיכוי שלהם להתערף. זוחלים במדבר נוהגים לצאת בלילה כי הטמפרטורות יותר נוחות, ובני האדם נוטים להתלבש בשכבות של בגדים כשקר להם כדי להתחמם.
אז כל בעלי החיים והצמחים הם בעלי תכונות שמותאמות בדיוק לבית הגידול שהם חיים בו ולתנאים שקיימים שם. חוץ מהתנאים בבתי הגידול, מה עוד משפיע על החיים של בעלי החיים והצמחים?
אני מציע שתחזור לשימשון, אני חושב שאולי יהיו לו תשובות בשבילך.
כן, 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 כאן שימשון.
שימשון, חיכית על הקו שאחזור אליך?
מה פתאום, בכלל לא היה אכפת לי שהתקשרת.
טוב, שימשון, אתה יכול ללמד אותנו מה עוד משפיע על החיים בבתי גידול שונים?
תשמע, אני לא הייתי בהרבה בתי גידול, רק בים. אבל אני אקח אותך לסיבוב בשכונה ואני אראה לך כמה דברים. בוא. אז בעצם חיים פה באוקיינוס 1,885.8 מינים. אני יודע, ספרתי. חלק מהמינים האלה אני מאוד אוהב. למשל, אני אוהב את הדגים הקטנים עם מלח גס ועשבי טיבול. עושה אותם ב-180 מעלות בתנור שלי בבית. אני גם אוהב סרטנים. אותם אני אוהב עם פתיתי צ'ילי ובמבה. זה טעים לאללה. הם פחות אוהבים אותי, כן? אתה מבין למה? יש בינינו יחסים מיוחדים שנקראים טריפה. אני טורף אותם, זה כי אני אדיר, אין עליי בכל העולם. אבל זה גם תורם למארגי המזון שדיברתם עליהם באחד הפרקים הקודמים. ותחשוב על זה, אם לא הייתי טורף אותם, הם היו גדלים לכמויות אדירות, וזה לא טוב לאף אחד. רק לי מותר לגדול לכמויות אדירות. או, בדיוק מגיע איזה דג קטן. בוא נלך לפוס אותו. 3, 4 ו... אוי, מה זה?
שימשון, מה המצב, יח?
אוי, עוד פעם אתה!
מי זה?
זה סמי הקריש. הוא גם קריש כמוני, אבל אני לא סובל אותו. כל פעם שאני יוצא לחפש אוכל, הוא יוצא איתי, ולפעמים הוא תופס את האוכל לפניי, כמו עכשיו.
זה נקרא תחרות, שימשון. ואתה לא יודע להפסיד בכבוד.
איזה להפסיד? מה להפסיד? אני רק מגיע במקום השני, זה מאוד מכובד.
מקום שני מתוך שניים!
אז כמו שאתה רואה, לפעמים בעלי חיים גם מתחרים אחד עם השני. מנהלים תחרויות על מזון, על מקומות מסתור, על מים, למרות שזה, ברוך השם, לא חסר פה. אבל בתכלס, לא כולם פה שונאים את כולם, או טורפים את כולם, או מתחרים עם כולם. יש פה גם בעלי חיים שמסתדרים מעולה ביחד. הנה, תראה את הדג הנבזי הזה שם. זה שנראה כמו ליצן, הוא מתחבא בתוך הזרועות של שושנת הים.
אתה מתכוון לדג נמו?
מה זה דג נמו?
נו, היה סרט כזה, למצוא את נמו. היה שם דג בדיוק כזה, והוא באמת היה חבר טוב של שושנת ים.
מה זה חבר טוב? הם חברים כל כך טובים עד שהם בלתי נפרדים ממש, אבל יש להם סיבה טובה. אני לא יכול להתקרב לאכול את הדג הזה, כי השושנה מגינה עליו. והדג הזה בעצמו מגן על השושנה מפני טורפים שלה. זה עובד כל כך טוב שכולם מרוויחים. הלוואי שלי היה חבר כזה.
אז בחברת האוקיינוס, ולמעשה בכל בית גידול, יש כל מיני צורות שבהן בעלי חיים מתייחסים אחד לשני. קצת כמו בני אדם, לא? גם אנחנו מתחרים אחד עם השני. לפעמים מי רץ יותר מהר, ולפעמים מי מרוויח יותר כסף. גם אנחנו אוהבים לפעמים לעזור למי שעוזר לנו. וגם אנחנו... לא, אנחנו לא ממש טורפים אחד את השני, למרות שלפעמים אנחנו יכולים להיות ממש לא נחמדים אחד לשני. אבל כל סוגי היחסים האלה, ביחד עם התנאים שדיברנו עליהם בבתי הגידול וההתאמות שצ'רלס דרווין הזכיר, כולם תורמים לקיום של מגוון המינים הענק שהצגנו בתחילת הפרק, מעל 8 מיליון מינים שונים של בעלי חיים. בפרק הבא נכיר את החשיבות העצומה של מגוון המינים לחיים על כדור הארץ, ונבין גם מה ההשפעה של בני האדם על מגוון המינים הזה. הצטרפו אלינו לפרק הבא של מסע אל גוף האדם. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, yairpozniak.com. עקבו אחריי באינסטגרם, dr. יאיר פוזניאק, והצטרפו לקבוצת הטלגרם של מסע אל גוף האדם.